אנחנו נלמד את מזמור פרק קוף קו זין ותהילים. פרק הקודם קוף חוו דיבר על קיבוץ גלויות. הפרק הזה קוף חוו זין מדבר על בניין בית המקדש. על המזמור הזה יש כמה מהלכים, האם הכוונה היא דוד על שלמה או דוד על משיח או על הכללות עם ישראל, יש כמה אופנים איך להבין את המזמור. אנחנו נלמד את האופן היותר פשוט, שזה הולך, כמו שנאמר במפורש, שיר המעלות לשלמה, זה הפתיח, זה מזמור שאומר דוד המלך בקשר לבנו שלמה ובקשר לבניין בית המקדש הראשון. אומר הפסוק כך, שיר המעלות לשלמה, אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו, אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר. לפי אופן אחד, המזמור הזה מדבר בחיוב על שלמה, לפי אופן שני, מדבר הפוך, בשלילה על שלמה. נתחיל מהאופן השני, נסיים בחיוב. האופן אחד אומר, גם רש"י וגם המצודות מסבירים, שדוד המלך, הרי בפועל לא בנה את בית המקדש. הוא צפה ברוח הקודש, שמתי ששלמה בנו יבנה את בית המקדש, באותו זמן הוא יישא את בת פרעה לאישה. ושלמה המלך, כשהוא נושא את בת פרעה, כתוב שזה מביא אי שביעות רצון מצד הקדוש ברוך הוא. אז דוד המלך אומר, על שלמה, מה התועלת שאתה עכשיו בונה את בית המקדש, אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה את בית המקדש, אם לא יוצא את זה בגלל המעשים שלך, אז מה יעזור הבניין שאתה בונה? אם השם לא חפץ במעשיך, אז יוצא שאתה בונה את זה לחינם. כי אם השם לא יבנה בית, הכוונה היא, אם הוא לא יוצא את הבית, אם הוא לא יקבל את הבית, אז שב עמלו בוניו בו, או בוניו זה שלמה, אז שב עמלו בוניו בו, כדאינו כי אתה... אז אם הקדוש ברוך הוא לא יקבל את הבית, אז זה לא יתקיים. זה אופן אחד שמסביר גם רש"י וגם המצודות. ויש אופן אחר, הפוך, אומר הרד"ק, אומר, שדוד המלך אומר על עצמו, אני אספתי כסף וזהב, רציתי לבנות את בית המקדש, אבל אני לא מצליח לבנות, הקדוש ברוך הוא לא בחר בי. אבל שלמה בני, הוא כן יבנה את בית המקדש. אז דוד המלך אמר על עצמו, אם השם לא יבנה בית עליי, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אבנה בית. אז אם השם לא יבנה בית, אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לי רשות לבנות את בית המקדש, אז שב עמלו בוניו בו, אז כל המעמל שלי הוא לא יצא מזה שום דבר, לא יצא בית המקדש. אבל אותו דבר ירושלים, אם השם לא ישמור עיר, אז שב שקד שומר. אבל מי כן יבנה את בית המקדש? שלמה. כי הקדוש ברוך הוא את שלמה רוצה. אז בית המקדש הוא יבנה, יהיה בניין שיקום. ירושלים בזמנו תהיה לה תקומה, כי אותו הקדוש ברוך הוא כן רוצה. אז זה שני אופנים, האם הוא מדבר בחיוב על שלמה, ובשלילה על שלמה. פסוק ב' שב לכם משכימי קום, מאחרי שבט, אוכלי לחם העצבים, כן ניתן לידידו שינה. מה הפשט? הפשט של הפסוק אומר ככה, שאומר, המשך לפסוק הקודם, הפסוק הקודם הרי אמר, שכדי שיהיה קיום למשהו, גם לבית המקדש וגם לירושלים, כדי שיהיה קיום למשהו, צריך שהקדוש ברוך הוא יחליט, זה לא תלוי במעשי בני אדם. אז הוא אומר, משל נוסף, הוא אומר ככה, אלו שהם אנשים שהם משכימי קום, הם קמים מוקדם בבוקר לעשות את מלאכתם, רוצים לעבוד קשה כדי להרוויח יותר כסף, אז הם קמים מוקדם, או שהם אחרי שבט, הם אחרים יושבים בעבודה עד שעות מאוד מאוד מאוחרות, כי הם רוצים להרוויח יותר כסף. ואנשים האלה, בעצם חסר להם ביטחון בקדוש ברוך הוא. הם חושבים שההצלחה תבוא מהריבוי שעות שהם ישקיעו. אז האנשים האלה, גם שהם אוכלים לחם, זה לחם מעצבים, זה לחם עם הרבה עצב, עם הרבה עמל, עם הרבה יגיעה. אומר דוד המלך, תראה, יש כאלה שהם... לא יושנים בלילה, הם נודד את שנתם מעיניהם, והם יושבים ולומדים תורה. ואותם אלה כן ייתן להם הקדוש ברוך הוא שינה, למרות שכתוב שינה באלף, הכוונה היא כמו שינה באי. אז אלה שהם נודד את שנתם מרוב הלימוד, כן ייתן להם גם הקדוש ברוך הוא, בלי עמל, בלי הגיע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן למי שהוא רוצה, לא למי שמתאמץ הרבה. אז לכן זה בעצם משל, כמו שאמרנו קודם, שההצלחה תלויה בכך שהקדוש ברוך הוא יחליט למי לתת. הרד"ק אומר שזה המשך על הנושא של בניין בית המקדש. הרד"ק הרי הסביר קודם שדוד המלך מדבר בשבחו של שלמה, שהוא זה שבזכותו ייבנה בית המקדש. היו כאלה אבל שניסו לקחת את המלוכה אליהם, לא רצו ששלמה ימלוך. היה את אבשלום, היה את אדוניהו, היו כאלה שניסו. אומר דוד המלך ככה, שב לכם משכימי קום. אתה אבשלום, אתה מקדים את זמנך, ואתה רוצה לקחת את המלוכה מוקדם, שב, אתה עובד חינם. מאחרי שבט, אדוניהו שהחליט לעשות המרד, מאוחר מדי, אילו וגם אילו, לא יצא לכם שום דבר. למי ייתן הקדוש ברוך הוא את המלוכה? לידידו. מי זה ידידו? מי זה ידיד השם? ידיד השם זה שלמה. הוא יקבל את זה בשינה. בשינה זה כמו שאומרים, הוא יקבל את זה בהליכה. הוא לא יצטרך לעבוד קשה, הוא לא יצטרך לעשות מרד, הוא לא יצטרך לקחת. הוא בשינה יקבל את זה. כי אותו, הקדוש ברוך הוא רוצה. שום אומר אותו דבר, שההצלחה לא תלויה במאמץ של בן אדם בצורה כזו או אחרת, תלוי למי הקדוש ברוך הוא בוחר, לא ייתן את ההצלחה. סוג ג' הנה נחלת אדוני בנים, שכר פרי הבטן. דהיינו, לפי איך שאמרנו קודם, בפסוק הקודם, שמפרשים אומרים, שאלה שיושבים ולומדים תורה ועמלים בתורה, הם יקבלו את ההצלחה הגדולה. אז הוא ממשיך לפי זה פסוק ג' ואומר, אותו אדם שהוא משקיע בלימוד התורה הרבה שעות, מה הנחלה שלו? מה השכר שהוא מקבל? בנים. בנים זה אומר בנים כפשוטו, תלמידים, שם כמו הבנים שלו. זה השכר שלו. זה שכר פרי הבטן. פרי הבטן זה הולך התורה, התורה נמצאת בלבבו, בפרי הבטן, והוא מלמד את התורה, הוא לומד את התורה, הוא מלמד את התורה, מה הוא מקבל שכר? מקבל שכר בנים, הרבה בנים, הרבה תלמידים. אופן אחר אפשר להסביר, שזה גם בהמשך לפסוקים הקודמים, להראות שההצלחה לא תלויה בחוכמת האדם, תלויה ברצון השם. אז אומר אדם שירבה עמל, ירוויח הרבה כסף. ומה החלום שלו? שהוא רוצה להנחיל לבנים שלו הרבה שכר, רוצה להיות עשיר וימשיך נחלה למשפחה הרבה כסף. אז אומר דוד המלך, הבנים זה לא תלוי בך. הבנים זה נחלת השם. למי שהקדוש ברוך הוא יחליט הוא ייתן בנים. אז במילא, אם אתה לא תהיה כאחד שקשור לקדוש ברוך הוא, מה יעזור שאתה עבדת הרבה ויהיה לך הרבה כסף? אם הקדוש ברוך הוא לא יחליט שלך יהיה את הבנים, לא יהיה לך מזה שום דבר. כי נחלת השם, בנים זה נחלת השם, אם מישהו מחליט לתת. אז שוב, ההצלחה לא תלויה בהשקעה של הבן אדם, ההצלחה תלויה ברצון של הקדוש ברוך הוא. אם נלך לפי הרד"ק, שאומר שכל המזמור הזה הולך על שלמה המלך ועל בית המקדש, אז דוד המלך אומר על עצמו, ברוך השם, נחלת השם שלי, יש לי בן כמו שלמה המלך. הוא בן טוב, הוא שכר פרי הבטן, ולכן הוא שמח ששלמה בנו יבנה את בית המקדש. פסוק ד' כחיצים ביד גיבור, כן בני הנעורים. אם זה בהמשך למה שאמרנו קודם, שאדם זוכה, יש לו תלמידים, בנים, תלמידים. זאת אומרת, התלמידים האלה שאדם מעמיד בנעוריו, הם כמו חיצים שיש לאדם שצריך ללחום עם האויבים שלו. מה כלי מלחמה שלו? זה החיצים. מה כלי המלחמה הרוחניים של יהודי? זה התלמידים. התלמידים זה חיצים. זה כמו חיצים ביד גיבור, ככה הם בני הנעורים, ככה זה התלמידים שאדם מביא בזמן שהוא בנעוריו. אופן נוסף אפשר לומר, שכמו חיצים, שאדם משתמש איתם במלחמה, והחיצים מצליחים לפעול את פעולתם, להמית את מי שצריך להמית. למי מייחסים את ההצלחה? לחיצים? או לגיבור שידע לזרוק את החיצים בצורה מדויקת? ברור שהם מייחסים את ההצלחה לגיבור. אז הוא אומר אותו דבר, הבנים, שאדם מעמיד בנעוריו, מעמיד בנים, ומדריך אותם בדרך ישרה, כי עדיין הוא בנעוריו ויכול להדריך אותם בדרך ישרה, אז ההצלחה שלהם, של מי, למי מיוחסת? לא לבנים, אלא לגיבור שהדריך אותם. אז זה האבא שמדריך בנים בצורה נכונה, יהיה לו את הקרדיט הנכון שיראה את התוצאה בבנים כמו החיצים, שהקרדיט הוא לגיבור, אז זורק אותם ולא לחץ שהולך בדרך הנכונה. יש בזה אמרה יפה של אבי מנחם מנדל מקוצק, הוא אומר שאדם צריך לדעת שימי הנעורים שלו הם כמו חץ. חץ שזורקים, אי אפשר להחזיר אותו חזרה. הוא אף וזהו. דבר, בני הנעורים זה שנים שצריך לנצל אותם. אם לא ניצלת אותם כראוי, ואז הגעת לגיל יותר מתבגר, אתה אומר, הייתי רוצה להחזיר עכשיו לבני הנעורים ולהתחיל הכל מההתחלה. אומרים זה, בני הנעורים כמו חיצים ביד גיבור, זה חץ שהולך קדימה, תתפוס אותו בזמן, כי אחר כך אי אפשר להחזיר חזרה את הגלגל. הפסוק האחרון אומר, אשרי הגבר אשר מילא את השפטו מהם, לא יבושו, כי ידברו את אויבים בשער. קודם כל, נגיד פירוש מילה אחת שאתם קוראים את זה וטעים בהבנה, ואז יסביר לנו את הפסוק. השפטו זה לא במובן המדובר אצלנו השפע. השפטו זה הכלי שבתוכו שמים את החיצים. זה השפטו. אז ממשיכים לדבר על החיצים שהם בעצם משל על התלמידים. אז הוא אומר, אשרי הגבר אשר מילא את השפטו מהם. אשרי מי שיש לו בתיק הרבה חיצים. היינו, אשרי מי שיש לו הרבה תלמידים שולחים בדרך הנכונה. אשרי מי שיש לו בנים שולחים בדרך הנכונה. לא יבושו. כאלה תלמידים שהם לא מתביישים, הם ידברו את אויבים בשער. הם מתנצחים בהלכה עם תלמידי חכמים אחרים. ולפעמים כשמתנצחים בהלכה עם תלמידי חכמים אחרים, לפעמים זה נראה כמו שהם אויבים זה לזה, כאילו הם רבים, הם לא באמת אויבים, אבל זה נראה כאילו הם ממש בלחימה זה עם זה, ידברו את אויבים בשער, בשער זה המקום שיושבים שם החכמים ולומדים, אז אשרי מי, הם לא יבושו, אין להם מה להתבייש, יש להם מה לומר, ויש להם מה לדון, יש להם מה להתווכח, זה כמו שהם מדברים עם האויבים שלהם בשער, אבל זה אשרי הגבר, שמית כאילו תלמידים. לסיום נאמר עוד משהו יפה, על פסוק שקראנו כבר קודם, על פסוק ב', בדרך אחד מספרי החסידות אומר ככה, כתוב בפסוק ב', אוכלי לחם העצבים, כן ייתן לידידו שינה. זה ככה, כשאדם אוכל, אז באוכל יש לו בחירה חופשית, אם לאכול את זה לשם שמיים, או לאכול את זה לשם תאווה. אדם שאוכל לשם שמיים, אז זה עולה לקדושה, אוכל לשם תאווה, זה יורד לקליפה. אבל בשינה, אדם נכנס לישון, הוא יושן, יכול לישון לשם שמיים, יכול לכוון לפני זה, אבל השינה עצמה, הוא ישן, בזמן השינה, איך הוא יכול לשלוט על מה שקורה? אומר הפסוק, אוכלי לחם העצבים, כן ניתן לידידו שינה. אם את האוכל, אתה אוכל, תאכל לשם שמיים, השינה שלך תהיה לשם שמיים. השינה היא תתנהל לפי האוכל שלך. אז היינו, תשקיע באותו חלק שהוא תחת האחריות שלך והבחירה שלך, שם תשקיע מה שצריך, אז ישפיע גם על החלק ההוא שלכאורה אין לך שליטה על זה, זה גם ילך ויעשה בדרך הנכונה כמו שצריך.